חדשות אנש במהדורה מיוחדת עם נתי קליש.
ערב טוב מאזינים יקרים, אני שמח להיות איתכם כאן שוב בעוד תוכנית של חדשות אנש, בה נדבר על הנעשה והנשמע בחצרות הקודש, על ימי החנוכה הקדושים שעברו עלינו ועל הנעשה בישיבות הקדושות. יהיו איתנו מספר מרואיינים מעניינים מהארץ ומחוץ לה. הטכנאי שלנו פסח באגד, ומיד מתחילים. תחילה נהיה עם ענייני המלחמה והימים הקשים האלו שעם ישראל עובר כעת, והשבוע רבני חב"ד שלחו מכתב מיוחד לקבינט המלחמה, בו הם מביאים את דעתו של הרבי מלובביץ' ומבקשים לשמור על חיי הלוחמים בצל הלחצים המדיניים. איתנו כעת על הקו הרב שבתאי ויינטרוב מהמטה העולמי להצלת העם והארץ, שיספר לנו מה עומד מאחורי המכתב הזה. ערב טוב לך רב שבתאי.
ערב טוב ומבורך.
כן, אז ראינו את המכתב של רבני חב"ד, קודם כל תספר לנו מה המכתב ולמי הוא מיועד.
זה לא סוד שעם ישראל נמצא בצרה גדולה, הזכרת את זה, והמלחמה הזאת לא ברור לאן היא תתפתח ואיך היא תסתיים. הרבי מלובביץ' במשך עשרות בשנים, כבר מאז מלחמת ששת הימים, לאחר מכן מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, מלחמת שלום הגליל, האינטיפאדה, דיבר ארוכות, מאות רבות של שעות, אם לא יותר, ומאות מכתבים, בהם הוא התווה את הדרך, גם לנושא המדיניות והביטחון חוץ של ישראל, איך צריכים להיות ההנהגות בשעת מלחמה. הוא דיבר מאוד בחריפות, שאת כל המלחמות עם ישראל לא השכיל לסיים בניצחון. הוא המשיל זאת תמיד לניתוח, שרופא מתחיל ניתוח, אבל הוא משאיר את הסרטן בתוכו. ולכן, רבני חב"ד גם עכשיו מאוד חרדים לרגל המצב של עם ישראל, ולכן הם שלחו את המכתב עם עשרת הסעיפים לקבינט המלחמה, וכמובן לראש הממשלה.
אז בוא תגיד לנו בקצרה, מה הסעיפים, מה הדרישה, מה הם דורשים
מהקבינט? דבר ראשון, הדרישה הבסיסית לסיים את המלחמה בניצחון מזיר, כלומר לא להשאיר את למחצה לשליש ולרביע כפי שנהגו במלחמות קודמות, וזה דבר שהכי חמור. דבר נוסף שהוא הכי חמור במלחמה הזאת, לא לסכן חיי חיילים לעומת אזרחים, מה שנקרא היום בצבא בלתי מעורבים, דבר עזוי לחלוטין. וזה בעצם שתי הדברים הבסיסיים. הדבר והכי חמור והכי חשוב מבחינת הרבנים, שהניצחון, להגדיר את הניצחון, ולהגדיר את הניצחון זה לא כמו להתבוסס בבוץ הלבנוני, אלא למעשה שעם ישראל יתקן את החטא הנורא של גירוש גוש קטיף ושל אוסלו, וליישב מחדש את השטחים, קודם כל בשליטה ביטחונית מלאה של ישראל, ולהחזיר את היישובים. כי הייתה פה קונספציה, ועד היום לצערנו, שאם נביא פה איזה רשות פלסטינית, איזה חמאס שישלוט פה, יביא שלום על עם ישראל. הדברים האלו מתפוצצים יום יום תרתי משמע.
אז בעצם הרבנים של חב"ד, מה שהם מבקשים זה לקחת את הקו הימני ביותר, ולהשתלט בחזרה על עזה. רוצים בית חב"ד בעזה, בקיצור.
אצל הרבי מלובביץ' ואצל רבני חב"ד אין בכלל מושג כזה של קו ימני שמאלני, זה לא קיים בלקסיקון שלנו. בלקסיקון קיים הנושא התורני, דעת תורה. הרבי תמיד הביא את שולחן ערוך של מרן הבית יוסף, סימן שין חפתת, גם מה שהרב עובדיה יוסף דיבר, זכר צדיק לברכה, בתקופת ההתנתקות. שהדבר הזה יקרב את האויב לכל הרי ישראל, וזה סכנה. יש לזה הלכה ממרן הבית יוסף שאסור לקרב גויים לגבולות, להרי הספר. ברגע שישראל עשתה את זה, היא החלישה את הביטחון, היא הביאה טרור על כל הרי ישראל. את הדבר הזה צריך לתקן. זה ממש לא קשור לימין ושמאל, זה קשור אם אנחנו רוצים לחיות או לא רוצים לחיות.
ויש כאן הלכה שקובעת את ההלכות הללו. אני חושב שזה פעם ראשונה מתחילת המלחמה שרבנים, במעמד של רבנים, שאתה יודע, הם לא מומחים צבאיים או משהו, שבאים בדרישה תורנית יהודית, להביא את הפן היהודי התורני של היהדות בארץ ישראל, בפני מקבלי ההחלטות.
נכון, באמת הרבי מלובביץ' תמיד אמר שהתורה היא תורת חיים, כמו שהיא אומרת ליהודי איך להתנהג בהלכות שבת ובהלכות יום הכיפורים, היא גם אומרת לו איך להתנהג במלחמה. ויש לזה הלכה בשולחן ארוך. אני בזכיתי עצמי להיות אצל מרן האדמור מארלוי זצל, שהוא כינס רבנים בתקופת שרון עוד לפני ההתנתקות בנושא הבעיות בהחזרת שטחים, והוא דיבר על אותו סעיף בשולחן ארוך של מרן הבית יוסף, והוא אמר אז דבר נפלא שזה נכתב ברוח הקודש לדורנו, מה שמרן הבית יוסף כותב בהלכות שבת, שאסור לקרב את הגויים אל הגבול, ואם אפילו הם מגיעים רק להילחם על דברים פעוטים של עסקי קש ותבן, צריכים לצאת עליהם במלחמה כדי שלא יכבשו את הארץ. זה הלכה. ולכן אני הדגשתי, היות שרבני חב"ד, ובאמת הם מציינים את זה בתחילת המכתב לקבינט המלחמה, שמביאים את עמדתו הנחרצת של הרבי מלובביץ', ואגב יצא על זה ספר, כבר כמה ספרים, כל גם דעת תורה מארץ הקודש שיצא בתקופת הסכמי קמפ דיוויד לפני 44 שנים כבר, שהרב שלום דוב וולפה הוציא ספר, יושב ראש המטה העולמי להצלת העם והארץ, בהוראת הרבי, מה זה דעת תורה שאסור להחזיר שטחים? ויצא אחרי זה גם ספר שליקט את כל שיחותיו של הרבי מלובביץ', קראתי ואין עונה על ידי הרב לוי גרונר, שזה תורה שלמה של 1,000 עמודים, והרבי דיבר על זה אין ספור פעמים. לכן רבני חב"ד ראו צורך דחוף לידע את הקבינט באותם סעיפים שהם למעשה מביאים את דת ההלכה.
ומי זה הרבנים שעומדים מאחורי המכתב הזה?
עומד קודם כל זקן רבני חב"ד, מזכיר בית הדין רבני חב"ד, מי שהרבי מינה אותו לעמוד בראש בית הדין של חסידי חב"ד בארץ, הגאון רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי, שהוא למעשה סמכות העל בקרב רבני חב"ד בארץ ישראל, והוא בעצמו זכה להרבה הוראות מהרבי במשך השנים, והוא יזם את המכתב כדי להביא את דבר השם זו הלכה. ואנחנו יודעים, אם חלילה לא יסיימו את המלחמה, ושוב פעם ילכו להרפתקאות, אנחנו נגיע לאותו סבב. ולכן דווקא בגלל השבר הגדול...
עכשיו, עכשיו מגיע הקול הזה, הקול הרבני, התורני, ההלכתי, שאומרת, ועד עכשיו אנחנו שומעים רק פוליטיקאים, מומחים, מומחים מטעם עצמם שאומרים את זה.
אותי, לצערי, אתה שאלת אותי מקודם, שהדעה הכי ימנית, זה דבר, זה לא קשור לימין ושמאל. כמו שהזכרתי קודם, עם כל מי שאוחז בהלכה, אנחנו דת ההלכה. הלכות שבת קשור לימין ושמאל? לא. זה אותו דבר. לצערנו, עכשיו שקיבלו את המכה הגדולה ואת התוצאה, כי קיבלנו את התוצאה בשמחת תורה, קיבלנו את התוצאה של ההתנתקות והסכמי אוסלו, ואת כל ההפקרות שקורית כאן בשנים האחרונות. ולכן הרבנים נזקו, אני יודע שהרבנים גם בעבר נפגשו עם ראש הממשלה, הרב ירוסלבסקי גם נלחם חריף נגד תוכנית המאה, גם בתקופת אוסלו, ולכן זה הדבר הכי אלמנטרי שכל רבני ישראל יצטרפו למאבק הזה, כי זה בנפשנו היא.
כן, נכון, הם גם מוסיפים שם בסוף המכתב הרבה נימוקים הלכתיים וכל מדברי הרבי מלובביץ', מה שאומר לאורך השנים. טוב, נקווה שבאמת מישהו יתעורר, וזה יהיה, תשמע, אנחנו מחכים למשיח, כן, שהמשיח יגאל אותנו ותהיה גאולה שלמה, ואז בוודאי שנתנהל על פי הלכה. כרגע זה לא המצב, אבל לפחות לשמוע את דעת התורה ואת דעת ההלכה ולהציג אותה בפני מקבלי ההחלטות.
אבל פה יש בעיה אחת קטנה, שהדעת ההלכה בנושא ביטחון קשור לחיים של יהודים. כשהרב היה צועק, הוא היה בוכה, והוא אמר שזה סכנה למיליוני יהודים. הרבי מעולם הקפיד מאוד, הרבי מלובביץ' לא להוציא מילים לא טובות מפיו הקדוש, ובנושא של החזרת שטחים הוא היה מדבר בצורה הכי חריפה, ולכן הדברים האלו זה טעות. הדת ההלכה פה זה גם שכל אנושי, דת ההלכה פה היא מאוד טבעית, שהגבולות הטבעיים של ישראל יישמרו. אגב, זה לאו דווקא בארץ ישראל, זה בכל מקום יישוב יהודי. ההלכה המקורית היא בנהרדה בבבל, כל אלו שלומדים גמרא, המאזינים שלנו יודעים גמרא. דת ההלכה שמביא מרן הבית יוסף, וגם לכל יישוב יהודי, גם בחוץ לארץ. ולכן, דת ההלכה פה לא חייבת רק להישמע, היא חייבת להתבצע.
להתבצע, אנחנו נשאר לנו רק לקוות שזה יתבצע ולהתפלל על זה. זה התפקיד שלנו, לקוות ולהתפלל.
תודה לך. אני רוצה גם להוסיף שחתם על המכתב גם הרב משה אבלין, הרב של עיר קריית גת, גם חתם, שהוא גם מבית הדין רבני חב"ד, ומקווים באמת, אני מאמין שיגיעו עוד פעולות כדי באמת להביא דת התורה אמיתית, כדי שעם ישראל יוכל לחיות בשלום ובביטחון.
אנחנו נעקוב אחרי הדברים האלה. תודה לך הרב שבתאי שהיית איתנו.
בשורות טובות לכולם.
ומכאן נעבור לזאת חנוכה בחצרות הקודש בצל המלחמה. בליל שישי האחרון, ליל זאת חנוכה, ערכו אדמו"רים את הדלקת הנרות האחרונה והתיש זאת חנוכה יחד עם החסידים. בחצר הקודש בלז, לאחר תיש זאת חנוכה, נשארו החסידים לומר פרקי תהילים לרגל המצב בארץ ישראל ולרפואת הרבי. בחצר הקודש ויז'ניץ, הרבי ביקש מהחסידים בתיש זאת חנוכה שכל אחד יקבל על עצמו להוסיף בלימוד התורה ותיקון המידות למען השבויים ולעילוי נשמת ההרוגים. במעמד חלוקת החנוכה גלט לאלפי ילדי חסידי ויז'ניץ, הם עמדו ושרו אני מאמין, והרבי יוציא ספר תהילים קטן מכיסו והתפלל בדמעות על המצב הקשה. בחצר הקודש קרלין הרבי התייחס לכך שמיד כשהחלה המלחמה החסידות נחלצה לסייע בכל מה שאפשר ואמר, זוהי דרך רבותינו וזו דרך התורה לאהוב כל יהודי בלי לבדוק בציציותיו ולפעול לטובת כל אדם מישראל בעצרה. הרבי יוסיף ואמר כי רבבות מאחינו בני ישראל נמצאים בסכנה ובלחץ בצבא ובקרב, ויש הרבה חטופים ואלפים שבסכנת חיים, אלפי משפחות נרסו באבל ויגון ורבים נעקרו מבתיהם. צריך להרבות באהבת ישראל ולתמוך בכל יהודי באשר הוא. בחצר הקודש ארלוי נרשמה התרגשות רבה בהדלקת נר שמיני ובתיש זויס חניקה, מכיוון שזו הייתה הפעם הראשונה בה הרבי יצא לציבור מעזבר אירוע מוחי. החסידים מכל הארץ ואף מחוצה לה הגיעו למעמד שהיה אחד הגדולים שזכורים בחסידות. הרבי עדיין בהתאוששות והתפילות נמשכות בחסידות כל העת על רבי מוישה בן מריום. האדמור מסדיגורה יצא להדלקת נר שמיני של חנוכה עם חסידיו. המוני החסידים שרו את הניגון הופך תומיספדי למוחו אלי שאומרים אחר ההדלקה. חסידי מוז'יץ חנכו בחנוכה במעמד מפואר את השטיבל החדש בביתר עילית בראשות האדמור. המעמד שולב עם הכנסת ספר תורה לבית המדרש החדש. הרבי מרח מסטריבקה שערך את ההדלקה מדי יום בהיכל התישים הדליק השנה בזויס חניקה בהיכל בסמדרש הגדול עקב העומס הגדול של החסידים שבאו להיות בהדלקה האחרונה ובתיש. בפינס קרלין הכניסו ספר תורה לבית המדרש המרכזי בבית ישראל בירושלים בחנוכה במעמד האדמור והחסידים. ספר התורה הוכנס לעילוי נשמתו של הרב החוסיד רב אברום אלימלך רוזנר מחשובי החסידים שנפטר לפני שנתיים. נצא כעת למקבץ קצר של פרסומות ומיד נשוב עם עוד חדשות אנש. בימי חנוכה בחצרות רבות נוהגים האדמורים לנגן בכינור, זאת כמסורת שקיבלו מאבותיהם. כעת נמצא איתנו על הקו רב מנדל אלשטוק מחסידי מיאלן, שיסביר לנו מאיפה החל המנהג הזה ומה טעמו של המנהג. ערב טוב רב מנדי.
שלום וברכה.
כן, אז חנוכה עבר עלינו בשבוע שעבר, ידוע הרבה אדמורים מנגנים בכינור לאחר ההדלקה. יש את אלה שיותר יודעים, יש את אלה שפחות יודעים, אבל זה לא הנושא שלנו כעת. הנושא שלנו הוא מאיפה המנהג הזה? מה המנהג לנגן בכינור? מה השורש של זה?
כן, באמת המנהג הזה של לנגן בכינור בחצרות קרצ'נף נדוורנה, זה מנהג קדום מאוד, סדוס לבער קוידש, ואני אספר סיפור בעניין הזה. היה אבי של שיילס לבית נדבון מקרצ'נף, זה היה הרב הקודש, הרב מוטחלה מנדבונה. הרב מוטחלה היה לו מנהג, הוא היה נוהג שהוא בעצמו היה מלמד את הילדים שלו, את אלף וייס כשהגיעו לגיל 3. הוא היה מקפיד שדווקא הוא בעצמו היה מלמד את אלף וייס. והרב מוטחלה היה הרבה פעמים נסע לנסיעות, שהיו לוקחים הרבה פעמים חודשים ארוכים, שהוא היה מחוץ לבית, וכשהבן שלו, הרב מאיה קרצ'נפר, הוא היה הבן השלישי של הרב מוטחלה, כשהוא הגיע לגיל 3, אז באותו זמן, אז האבא הרב מוטחלה לא היה בבית.
לא היה מי שילמד אותו.
כן, היה לו מאוד קשה עם זה, שכל שאר החברים שלו בני גילו כבר יודעים לקרוא ולהתפלל, הוא עדיין לא יודע את הלוויס. פעם אחת הגיע לעיר איזה מלמד, והילד, מאירו, סיפר לו את הצער שלו. אמר לו המלמד, מה הבעיה? בוא אני אלמד אותך. וכך הוא עמד ולימד את הלוויס, הילד מאוד חריף, והוא קלט מאוד מהר. וכעבור תקופה, כשהאבא הרב מוטחלה הגיע הביתה, אז מיד הרב מאירו רץ אליו ומראה לו, תראה, אני יודע לקרוא, מראה לו את הסידור, איך שהוא יודע לקרוא. הרב מוטחלה מאוד נבהל, וממש נשתנה צורתו. הוא אמר לו, מי לימד אותך אלווייס? אז אמר לו את השם של אותו מלמד. אז הרב מוטחלה עוד יותר נבהל. הוא אומר לו, מה, אתה לא יודע שכשלומדים את אלווייס, צריכים ללמוד דווקא ממלמד יראי שמיים, מלמד אגון. המלמד הזה כנראה לא היה כזה יראי שמיים. וזה באמת היה הסיבה למה המנהג של מוטחלה היה שהוא הקפיד בעצמו ללמד את הילדים של את אלווייס. כלומר שהילד ללמד את אלווייס מהמלמד, אחרי זה כל מה שהוא ללמד בחיים, השורש של זה זה המלמד שלימד את אלווייס. ולכן אם זה לא מספיק בקדיש של תאלווייס, אז אחרי זה חד השלום זה יכול להפריע לו להמשך הלימוד שלא יהיה מספיק בקדושה.
אוקיי, מה הוא עשה עם זה שהוא שמע שמישהו שאינו אגון לימד את הבן שלו, אומר מקרצ'ניף תאלווייס?
כן, אז קודם כל... כן, אז קודם כל הוא נזף בו, כנראה שהוא ידע מהקפידה הזאת שאולי הסכים שילמדו את הילדים שלו על הווייס, ואחר כך הוא אמר, מה אתה תשמע, אין נצא, אתה חייב לשכוח את מה שלמדת. איך שוכחים?
לשכוח את הלימוד.
כן, חייב לשכוח את הווייס. אין אפשר לשכוח את הווייס, אז אם לא חוזרים, אז שוכחים. אז אמר לו, אני אוסר עליך שלא תפתח שום ספר עד שתשכח את הווייס שלמדת. כמו שאמרתי, זה היה, היה ילד מאוד חריף ומאוד קלט מהר, והיה לו קשה לשכוח.
היה לו קשה לשכוח את מה שהוא למד.
כן, זה לקח לו כמה שנים, ובמשך הזמן הזה עוד היה לו הרבה יותר קשה מקודם, שהוא כבר, הילדים האחרים כבר התחילו ללמוד וכבר התקדמו הלאה, והוא, האבא שר עליו. אז היה ליבוי בויר בקירבוי, הלב שלו היה מלא ו... געגועים וכיסופים ללמוד ולהתפלל. אז מה הוא עשה? הוא הלך והוא בנה לעצמו כינור, וכך הוא היה מנגן, ובזה הוא היה מבטא את הרגשות שלו, את הכיסופים, את הגעגועים, את
התפילות. במקום ללמוד הוא פשוט בנה כינור והתחיל לנגן, כי זה היה הדרך היחידה שלו בעצם לעשות משהו באבוידה.
כן, 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 כמו שאנחנו יודעים, הרבה צדיקים שהיה להם את העבוד הסנגינה, עוד מדוד המלך, שהיה מנגן בכינור, נעים זמיר וסיסול, ויום כובבי שמספרים שהוא היה מנגן לצון, כשהוא היה רואה את הצון של לובן, אז היה עבוד של צדיקים, היה עבוד של לנגן בכלי זמר.
ואיך כל זה קשור לחנוכה?
אז ההמשך היה שהוא הגיע לגיל 7, באמת הוא שכח את הלווייס, הוא למד עוד פעם את הלווייס, ואז הוא התחיל ללמוד ולהתקדם הלאה. אבל האבוידה הזאת של לנגן בכינור, זה נשאר הלאה במשך כל ימי חייו. אמנם באמת גם הרב מוטחלה בעצמו גם כן היה נוהג לנגן בכינור מדי פעם, אבל זה לא היה במנהג קבוע בזמנים ידועים. אצל הבן רב מאיה קרצ'נפר זה היה מנהג קבוע, שהוא מנגן בזמנים ידועים במשך השנה, בעבודה הזאת של הניגון בכינור.
עכשיו, שהזמנים הידועים זה חנוכה ו...
אז כמו שאתה אומר, בלילות של חנוכה כל לילה ליד הנרות, ועוד זמן זה בטיש של מוצי עם כיפר, והזמן השלישי זה בטיש בליל פורים. ומשם התחיל המנהג הזה, וזה נמשך ככה אחר כך לכל הצאצאים, הרבס לבית נדבורן וקרשנף, מי שאמר לי שהיום כבר יש למעלה מ-100 רבס שמהגזע של נדבורן וקרשנף. כן.
יש גם משהו מיוחד שבניגון ספציפית לא של חנוכה, של מוצי יום כיפר, שהוא היה אומר שזה גם משהו גדול. היה רואה בזה מה יהיה במשך השנה.
כן, כמו שאתה אומר, כן, הרבר בלזה וולף מקרצ'נף, זה היה הסבא רבא של הרבא שליטה ממיילן, והוא היה, אז קודם כל הוא היה לו מנהג מיוחד, שהוא היה מנגן בכינור בכל מוצאי שבת. שאר הרבס הם ניגנו רק באותם 3 שנים, כמו שאמרתי, הרבר בלזה וולף, הוא היה מנגן כל מוצאי שבת, כנראה זה גם עניין של מוצאי שבת, זה הזמן של דוד המלך, של זקני.
מלווה מלכי.
ובמוצי יום כיפר הוא היה אומר שאז זה הזמן שהוא מנגן הכי בקלות, אז הכי קל לו לנגן, כי אז זה זמן שנקיים מעבירות, אז הוא מתנגן בקלות. ככה היה אומר, מניין מדבסת קדשים. ודבר נוסף מאוד מעניין, שבמוצי יום כיפר, חוץ ממה שהוא עצמו היה מנגן בכינור, הוא גם היה מבקש שינגנו לפניו. היה עושה טיש מאוד גדול. כן, מוצי יום כיפר היה טיש מאוד גדול, כמו טיש של פורים עם כלי זמר ומאוד טיש מאוד שמח, והוא היה מבקש שינגנו בפניו, והוא היה אומר שלפי המנגינה של הכינור הוא יכול לשמוע מה שהולך להתרחש באותה שנה.
אז הניגון בכינור זה דבר גדול, זה לא, כן, לא כן, משהו שאפשר לזלזל בו, גם הניגון.
כן, אני רק אשלים את, מה שהתחלתי, שהגיע בשנה האחרונה שלפני שהוא נרג לקידוש השם באושוויץ, זה היה פנס תופשין דלד, ובאותה שנה במוצי יום כיפר, אז הוא הביא למנגן שנגן לפניו בכינור, והתחיל לנגן, והרבי מיד הפסיק אותו, אמר לו, לא, אני את המנגנה הזאת אני לא רוצה לשמוע, תעביר למישהו אחר, העביר למישהו שני, לא, הפסיק גם אותו, תעביר למישהו שלישי, והמישהו השלישי הפסיק גם אותו, אמר לו, את הניגון הזה כבר שמעתי מהראשון, הוא לקח את הכינור, וזרק אותו לתוך התנור הבוער, זרק אותו לאש. ובאמת באותה שנה, כן, כנראה שהוא שמע על המנגינה, הוא שמע דברים לא טובים, ובאמת באותה שנה הוא נרג לקידוש השם.
ידע שהוא יערב בשואה.
כן, כן.
טוב, אז זה מנהג שסעודתו בהררי קודש, וכך צריך להתייחס אליו.
כן.
תודה לך רב מנדל אלשטוק שהיית איתנו. החכמת אותנו.
תודה רבה, תודה רבה, בשורות טובות.
ועוד מימי החנוכה בהיכלי הישיבות, בישיבת פונוביץ' בה אין חופש בחנוכה, כהוראתו של מרן ראש הישיבה רב גרשון אדלשטיין, התקיימה מסיבת חנוכה שמחה בשירה וריקודים. ראש הישיבה מורון הגוין רב ברל פוברסקי נשא דברים וחיזק את הבחורים שישבו ולמדו בכל ימי החנוכה להמשיך בלימוד. אמר להם, עבדתם שבוע שלם וקידשתם את השם, תמשיכו קינדרלך, הלאה והלאה לעמול ולהתגדל בתורה.
זה 90 שמרגיש מורי שמשווים מורים, אותו דבר. זה הקירה של הלוחים וזה הכוח של פעל ישראל. זה הכוח של כל ישראל, אבל איך עושים את זה? רק לומדים את זה.
במסיבת חנוכה בישיבת אורחוסטוירה, ראש הישיבה גוין רבי אוחדוב דיסקין אמר לבני הישיבה, הניצחון במלחמה היה רק בזכות אויסקטו יויסכו, יש לקבוע לימוד מיוחד ביום שישי ושבת לחיזוק בעקבות המצב. הגוין הגודל רבי יהודה אריה דינר מרבני בני ברק נשא דברים בליל זאת חנוכה בעצרת תפילה וזעקה בבית מדרשו ועורר את הציבור לצאת מהאדישות וההרגל. כל יום אחינו בית ישראל נהרגים. אם אנחנו מתנהגים כרגיל, זה מראה שאנחנו לא מרגישים כראוי בצער הנתונים בצרה.
אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בחזית. התורה שלנו, הלימוד שלנו, המצווה שלנו, זה הצלוחה של המלחמה. אם כן, אנחנו, יש לנו אחריות לעשות כמה שיותר, כמה לא להתרגל למצב.
נצא כעת למקבץ קצר של פרסומות ומיד נשוב עם עוד חדשות אנש. וכעת נעבור למינכן, שם מתכנסת הוועידה המתמדת של ועידת רבני אירופה בהשתתפות רבני המדינות והערים, אבות בתי הדין ודיינים ממרבית מדינות האיחוד האירופי. הכינוס הראשון נפתח אמש בתפילה לשלום יושבי ארץ הקודש וחיילי הצבא, להחזרת החטופים ולרפואת כל הפצועים. איתנו על הקו הגאון רב משה לבל, מחברי ועידת רבני אירופה וראש ישיבת תורת חיים במוסקבה. ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב וברך, שלום שלום.
כן, אז אתמול התחילה הוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה במינכן, לשם כמו שאמרנו הגיעו רבנים מכל האיחוד האירופי, והוועדה הזאת מתכנסת בצל המלחמה בישראל. מה מיוחד בוועידה השנה?
כן. ובכן באמת לאור המלחמה, בגלל המלחמה, אנחנו היינו אומרים להתכנס בכלל כוועידה מרכזית שמתכנסת פעם בשנתיים של כל כלל רבני אירופה, שזה כערך כ-700, כ-800 רבנים, היינו אומרים להתכנס אחרי חג הסוכות בבקו, באזרבייג'אן, ובגלל המלחמה, בגלל הרגישות לעשות כנס כזה גדול עם כל כך הרבה רבנים במדינה מוסלמית, אז אנחנו דחינו את, דחינו את הכינוס, ובכל זאת הרבנים רצו להיפגש, אז יש לנו את הכינוס של הוועדה המתמדת, שזה הגוף בעצם שמנהל, מנווט את הוועידה הגדולה. אז כינוס מצומצם יותר, אבל אולי תכליתי יותר, יותר מתומצת ויותר דיונים מעשיים איך לנהל את הרבנות באתגרים. גם חלק מהבעיות שלנו נובעות גם מתוך המצב של המלחמה בארץ ישראל.
כן, זה בדיוק העניין, כי עכשיו... חדשים, עכשיו אנחנו בזמן מלחמה פה, וגם באירופה, במרבית מדינות אירופה, יש הרבה מוסלמים ופרו-פלסטינים שמפגינים ותקריות אנטישמיות. איפה היה החלק של זה בכינוס?
כן, אז באמת חלק מרכזי מאוד מהדיונים התמקדו בנושא הזה, ומסתבר דבר מאוד מעניין, שככל שאנטישמיות גוברת מצד אחד, מאידך גיסא יש בזה גם דבר מבורך, אנחנו יותר מבודדים, ולכן... לא רק למרות אלא אולי בגלל זה יש ביקוש יותר גדול, ביקוש יותר גדול. הרבנים שאנחנו, שהם חברי ודמת שלנו, הם רובם רבנים ראשיים של מדינות של שקוראים הרבנות הכללית של אירופה. זאת אומרת, אלו לא קהילות חרדיות, הרבנים אמנם כולם כמובן אורתודוקסים וכולי, אבל הקהילות הן לא דווקא קהילות דתיות, זאת אומרת החברי
יש הרבה אנשים שהם יהודים, הם
כן, לא יהודים, לא בבית כנסת, פה כן. ושם, כן, מבקשים לקיים תקסים כפי המסורת, באמת זה מה שמייחד פה את ועידת רבני אירופה, אבל מה שמסתבר מאוד, ברוך השם, שיש היענות ויש ביקוש יותר גדול ויותר גדול לצרכים, יהודים מבקשים לבוא להתפלל, כל הרבנים דיווחו מבריטניה ומצרפת ומכל מקומות, שבתי הכנסת מתמלאים משבת לשבת, אלה דברים שמצד אחד מעניינים את הלב, דווקא האנטישמיות הזאת,
זאת אומרת שהאנטישמיות היא דווקא זו שמביאה לאנשים להתכנס סביב הבית כנסת והיהדות והמצוות.
ועוד יותר ועוד יותר מכך, יש לנו גם בית הדין של אירופה, שהוא בית דין מרכזי של הרבה קהילות באירופה, וגם יושבים איתנו הרבה אבות בתי דין, והם מדווחים דבר שממש מפתיע. אחד הדברים ששואלים את הגר, ששואלים אותו בקשובה להתגייר, מה ראית להתגייר? היהודים הם מעונים, סחופים, מודבויים, כולם רודפים אותנו, וזה בדרך כלל דוחה את המועמד לגיור. דווקא בימים האלו אנשים מעונים, שאתם יודעים מה שקורה היום בארץ ישראל, הנה דווקא זו דוגמה קלאסית, לא לבוא להתגייר, מדוע אתם באים היום? ויש ביקוש יותר גדול לבוא ולהתגייר היום, והם אומרים, בגלל זה, לא למרות, אלא אנחנו יודעים, אנחנו מודעים, ואנשים יוצא להם יותר לברר מה הייחודיות, מה יש מיוחד כל כך בעם הזה, מדוע הוא כל כך נרדף, מדוע הוא כל כך נרדף כל כך הרבה שנים, וזה דווקא מביא הרבה מאוד אנשים להתדפק על דלתות רבים מהמאה.
זה דבר מעניין, שאנשים, לא רק היהודים שמתקרבים, אלא גם גויים שאומרים, או, עכשיו ההזדמנות לראות מה זו היהדות, מי זה, כאילו, למה נלחמים נגדם, למה כל השנים רוצים לשחוט, ואנשים, אתה אומר שאנשים פשוט יותר בזמן הזה יש יותר ביקושים לבוא להתגייר.
יותר ביקוש, וכמובן, אכן, ממש יש עלייה גדולה מאוד בביקוש לגיורים, וכמובן שזה מחייב אותנו יותר,
כמובן אנחנו לא יכולים לגייר רק בגלל שאנשים כן, רוצים לבוא, לא רק,
יש הלכות
מה זה גיור,
שנוגעות לדבר.
תורה, מצוות, זה מאתגר אותנו ויותר לחזק את בדק הבית, אבל המצאים פה תופעה ממש מרתקת, שאנחנו חשבנו הפוך, שזהו, עכשיו כמעט לא תהיה עבודה בבית הידין, מי רוצה להתגייר כשיש אנטישמיות כזאת, ואכן יש אנטישמיות ויש סינה,
ובעניין הזה גם שר הדתות הגיע במיוחד לכינוס הזה, ויש איזשהו שיתוף פעולה עם הרבנות הראשית בישראל בנושא הזה.
כן, בהחלט. אז קודם כל באמת הגיע פה שר הדתות, ביקור מבורך מאוד, אנחנו רוצים שיתוף פעולה עם הרבה פרויקטים שמשר הדתות אמון עליהם בארץ ישראל, שזה פרויקטים לפוצות. אנחנו גם בקשר הדוק עם הרבנות הראשית, בתי הדין שלנו מתנהלים בקשר הדוק עם הרבנות הראשית, בקשר לסטנדרטים של הגיורים, בקשר לסטנדרטים של בירורי יהדות וכו' וכו'. הרבנים שלנו כולם אמורים להיות מפעמים, סונקרנים עם כל הדרישות של הרבנות הראשית לישראל, ויש לנו קשר הדוק עם הרבנים הראשיים לישראל, גם עם הרב לאו, גם עם הרב יוסף, קשר מבורך וחשוב לנו מאוד כמובן. מה שבאמת רציתי לציין עוד דבר נוסף, זה גם הקשר פה עם ראשי המדינות, שגם התחזק מאוד, שפה מדווחים רבנים שראשי המדינות במדינתם, הם פונים אליהם מיוזמתם, והם שואלים, מה אנחנו יכולים לעזור לכם בעניין של ביטחון הקהילות, בעניין של ביטחון פיזי של הקהילות, אני מתכוון, כמובן, כן. איך אפשר לחזק, איך אפשר לתרום, יש...
זה מה שרציתי לשאול גם, עכשיו בזמנים הקשים האלה, איך ההרגשה בקהילות באירופה, הרי כן יש תקריות אנטישמיות, מה, איך אתם מרגישים מול הממשלות?
כמובן, אז יש באמת הבדל גדול מאוד בין מה שאדם הולך ברחוב, שהוא יכול כמובן לשמוע ביקורת על מה שנעשה בישראל, או שהוא כאילו יכול, שלום וחס וחלילה, רוצחי ילדים וכולי וכולי, יתפך פה הגלגל, השנאה כמובן גוברת בהמון, אבל מאידך גיסא יש פה תופעה מעניינת מאוד, אני מדבר על כל המדינות באירופה, שראשי המדינות הם ממש באים, יוצאים מגדם, עכשיו היו פה הרבנים סיפרו שפלוני ראש הממשלה זו וראש העיר הזה התקשר אליי ושאל מה אני יכול לעזור ומה בואו
למשל. זו תופעה שהכרתם במבצעים קודמים או כל פעם שהמבצעים היה אנטישמיות? דווקא עכשיו שזה מלחמה הכי קשה, דווקא עכשיו...
יש הרבה שיגידו שהם יודעים מה עלול לקרות להם גם, ואני בטוח שיש כאלו פרשנים שיסבירו את זה.
יודעים שהם הבאים בתור, ממה? כן.
לא פשוט המצב של המאגרים, מארצות האלו לאירופה, והם כולם דואגים וחוששים, ועכשיו אולי הם יותר רואים בצורה מוקשית מה אמור לקרות להם, כן, אז ייתכן שיש פה לא רק אהבת ישראל,
אלא חושבים על האינטרסים של עצמם, אבל אנחנו צריכים להסתכל על מה טוב ליהודים שבגולה וגם בארץ ישראל, אבל איתך אני מדבר ממינכן, מה טוב, מה יהיה טוב לקהילות?
מה שאנחנו רואים פה כדבר מבורך גם, שבאמת ועידת רבני אירופה בשנים האחרונות שדרגה מאוד את המעמד של הקהילה האורתודוקסית, שיודעת לדבר ישירות אל ראשי הממשלות, ישירות אל ראשי העיר, בלי מתווכים, שתמיד היו פה ארגונים יהודיים, שהם לא היו ממש מייצגים את החלק היהודי האורתודוקסי, ודאי שלא, או היו מתמקדים בדברים שוליים של יהדות וכו' וכו'. אני חושב שהארגונים ההם השכילו להבין שהמקום של היהודי זה לחזק את בית הכנסת, לחזק
את הצד הדתי של היהדות.
והיום יש פה באמת שינוי מהפך גדול שוועידת רבני אירופה לקחה לעצמה את התפקיד הזה, להיות בלי מתווכים של כל מיני ארגונים חשובים ככל שיהיו, אבל אין להם את השפה, אין להם את הרגישות, והוועידה הפכה להיות כגורם מתווך בין היהודים לבין הצרכים שלהם מול הממשלות, מול העיריות, וזה דבר מבורך מאוד של עצמו. אני מדבר על ההדגשים, מה החשיבות, איך מחזקים קהילה, רק ניקח, אם אנחנו ניקח למשל את הוועידה הנוכחית שאנחנו מקיימים במינכן, שממשלת בוואריה, שהיא הממשלה של האזור פה של מינכן, לקחה את בית ועידת רבני אירופה כפרויקט שלה, היא מממנת אותו, היא משלמת עליו, אנחנו עורכים פה של הממשלה, שזה דבר שלא יכולנו לצייר בעבר. טוב,
לפחות משהו טוב יוצא מהמלחמה הזו. נקווה שיהיה טוב גם בלי מלחמות, אבל לפחות דברים טובים קורים, ושמח לשמוע שהמצב בקהילות באירופה טוב.
כן.
ותודה, תודה לך,
משה לבן. יש עוד הרבה מה לעשות, בעזרת השם, תודה רבה לכם. תמיד.
תודה לך, הרב גוין, רב משה לבל ממינכן, שהיית איתנו. ונעבור לעוד עדכונים מהנעשה בחצרות הקודש. חסידי ביאלה קיבלו ביום ראשון הודעה להתפלל על מרן האדמור מביאלה, זקן חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, עקב זיהום שהתגלה. שמו לתפילה רבי בצלל שמחה מנחם בן ציין, בן חנה פשל, לרפואה שלמה. בביתו של הצדיק הרב דוב קוק הודיעו לתלמידי הרב להתפלל עליו, עקב כך שהרב סובל מייסורים וכאבים חזקים מאוד. הרב אף עבר בדיקות מקיפות בבית החולים ושוחרר לביתו. שמו לתפילה הרב דוב הכהן קוק בן שושנה. מורון המשגיח עבדון סגל, ששמע על מצבו של הרב קוק, התקשר מיד לחזקו, וכך נשמעה השיחה ביניהם. חמיב, חבר מועצת גדולי התורה, מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין, הגיע אליו למעונו בטבריה אתמול, וביקרו ושוחח עמו ארוכות בדברי תורה. ביום שני נערך מעמד מיוחד בבית האדמור מויז'ניץ, בו הוכתר הרב הגאון רב פסח ישראל שנייבלג, חתנו של הגאון הגודל רב משה שאול קליין, לרב קהילות ויז'ניץ באלעד, ואיתו עמו עוד 12 רבנים למורה הוראה בבית ההוראה המרכזי של ויז'ניץ באלעד. מינויו מגיע לאחר הסתלקותו לפני כחצי שנה של רב הקהילה מאז היווסדה, הגאון הצדיק רב מנחם מנדל פקשר, זכר צדיק לברוכה. באודיטוריום בביתר עילית התקיימה ביום שני שמחת החתונה הגדולה לנכדם של האדמורים מססו ופינס קרלין עם בת האדמור מביאה לארצות הברית. האדמורים ורבנים ומאות חסידים הגיעו להשתתף בשמחה הגדולה. בקרצ'ניף סיגט הכניסו ביום שלישי ספר תורה לזכרו של רבי מויש שירות, ראש הקהל דחסידי קרצ'ניף סיגט בירושלים, שהיה מחלק מזון לעניים. אדמו"רים ורבנים הגיעו לכבד את האירוע המפואר. ראש הישיב ומורון הגוין רב דויב לנדו עבר לפני התיבה ביום ראשון בתפילת שחרית לרגל יום היורצייט של אביו רבי טובי יוסף לנדו. לאחר התפילה אמר מרן פרקי תהילים ואחינו כל בייס ישראל בעקבות המצב הקשה. ביום ראשון חל גם יום היורצייט של בעל האביר יעקב מסדיגורה, שהיה מאדמוריה הבולטים של העיר תל אביב ולא זכה להותיר אחריו צאצאים. בת אחייניתו, האדמור מקופיצ'ניץ, שגדל על ברכיו ואסף את דברי תורתו, עלה לציונו בבית העלמין בגבעתיים עם חסידיו, ולאחר מכן הגיע לסעודת ההילולה שהתקיימה בקהילת אביר יעקב בראשות הגאון רב מרדכי אוירבך בתל אביב. בחצר הקודש פיטסבורג יציינו בעשרה בטבת את יום היורצייט של בעל האמון הסברו מפיטסבורג, שהקים את מוסדות החסידות באשדוד. בליל שבת ערך נכדו הרבי מפיטסבורג את הטיש. אחד החסידים עמו שוחחנו סיפר כי הרבי החל פתאום לשיר שלא כהרגלו, עונה השם או אישי עונו, ובמוצאי שבת התברר שהייתה שבת קשה בהקרבות בעזה. בערב יעלה הרבי עם החסידים לקבר סבו בערה מנוחות. בעשרה בטבת מציינים בחול ריכוזי חסידות ברסלב בארץ ובעולם את יום היורצייט של רבי נתן מברסלב, תלמידו הגדול של רבי נחמן מברסלב. סעודות יורצייט התקיימו בכל בתי המדרש של ברסלב עם משפיעי החסידות. מסופר שבשבת הראשונה שנפגש רבי נתן עם רבו רבי נחמן מברסלב ושמע לראשונה מדברי תורתו, ירד לאחר מכן ליערות סביב העיירה ברסלב וצעק: בברסלב בוערת אש, עבר אותה בליבי. אל קברו של גדות נער הבוג בברסלב הגיעו מאות חסידים לרגל היורצייט, וניפרד עם השיר הראשון שהולחן על המילים האלו של בעל המנגן רבי ישראל דגן. עד כאן חדשות הנש לשבוע זה, נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.
בסלב ושבר אותה בליבי בסלב בוערש שבר אותה בליבי בסלב בוערש שבר אותה בליבי בסלב בוערש שבר אותה בליבי בליבי בברסלב בוער שבר אותה 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 בליבי בליבי, או, עבר אותה בליבי.